רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
קיבלתי שאלה מקדם, מה זה ייעוץ ותמיכה מורלית? אביב!
כן, דורון.
מה זה ייעוץ ותמיכה מורלית?
קודם כל, זה דברים שאנחנו לא בהכרח יכולים לספר.
נכון. כאילו, אם אני עושה פרק, ופתאום אני מרגיש שאין לי מספיק ייעוץ או שאין לי מספיק תמיכה מורלית, אז
אתה מרים לי טלפון,
נכון, בדיוק.
ולכולם זכור הפרק שלא הייתה תמיכה מורלית.
נכון, ובאמת היה פרק היום ונורא.
נכון.
זה כמו, נגיד אתה נוסע לבאר שבע, כן? באמצע הדרך פתאום אתה נתקע בלי תמיכה מורלית.
נכון.
אז מה אתה עושה? אתה מתקשר לתומך המורלי שלך, ואז הוא מגיע.
נכון.
ועושה לך
דורון, דורון, כאלה.
כן, אם מאזינים ממש ממש בזה, ברקע, אז אפשר לשמוע אותך עושה.
דורון, דורון.
כל זה כמובן שקר מוחלט, אנחנו לא מספרים מה זה.
עכשיו, רגע, אני אייעץ לך, עכשיו אתה אומר זאת התשובה, תכף מתחילים.
אוקיי, בסדר. זאת התשובה, תכף מה?
מתחילים.
מתחילים, מתחילים.
הפרק בחסות צוהם, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת סיבים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. צוהם מביאה לישראל את המהפכה הצרכנית האינטרנטית בתחום הטקסטיל. הזמנה אונליין עם משלוח חינם ו-90 ימי ניסיון עם המוצר, גם כן ללא כל התחייבות. שירות הלקוחות של צוהם זמין גם בטלפון וגם בוואטסאפ. אין יותר נוח מזה. בקרו ב-soham.co.il, soham.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
היי, אני דורון, וזאת התשובה, זה הפודקאסט שאליו שולחים שאלות, ואז אני עונה עליהן בהרחבה. ולפעמים בין כל השאלות שנשלחות אליי, אז יש כאלה שכנראה אנשים הקלידו קצת לא בסדר. למשל, אני קיבלתי את השאלה, למה הבניין הכי גבוה בעולם? אני חושב שהכוונה הייתה למה? הבניין הכי גבוה בעולם, וזאת שאלה נורא קלה, הבורג' חליפה. כולם יודעים את זה, נכון? אתם לא צריכים אותי בשביל שאני אגיד את זה. זה כתוב בספר הסימן של גינס, זה בוויקיפדיה, בגוגל תחפשו הבניין הכי גבוה בעולם, תמצאו הבורג' חליפה בדובאי. כולם יודעים, לפחות נכון לכרגע, למתיים שאני מקליט את זה, זה הבניין הכי גבוה בעולם. אבל אני דווקא אהבתי את השאלה בגרסה האחרת שלה. למה הבניין הכי גבוה בעולם? זאת לא הייתה הכוונה כנראה, אבל אותי זה מעניין יותר. למה הבניין הכי גבוה בעולם באמת? כלומר, אני יודע איזה בניין זה, אבל למה? למה הוא שם? או במילים אחרות, הבורג' חליפה, למה זה קיים? וזאת מתברר, ברגע שמסתכלים עליה לעומק, שאלה טובה, כי הבורג' חליפה הוא לא הגיוני. התואר הזה של הבניין הכי גבוה בעולם הוא כמובן שיא שנשבר הרבה מאוד פעמים. במשך המון זמן, בעצם רוב ההיסטוריה, לשאלה מה הבניין הכי גבוה בעולם, הייתה תשובה אחת בדיוק. הפירמידה הגדולה בגיזה במצרים. הפירמידה הזאת נבנתה בסביבות שנת 2500 לפני הספירה, והגובה שלה הוא כמעט 150 מטר. היא הייתה הבניין הכי גבוה בעולם כשבנו אותה, ונשארה הבניין הכי גבוה בעולם במשך כמעט 4,000 שנה. אבל אז, במאה ה-14, התחילו לבנות באירופה קתדרלות, וכנסיות עם צריכים מאוד גבוהים. ובנו קתדרלה אחת שהייתה קצת יותר גבוהה מהפירמידה. ואז אחת אחרת שהייתה קצת יותר גבוהה. ואז עוד אחת. בקיצור, במשך מאות שנים, הבניין הכי גבוה בעולם היה כנראה איזושהי קתדרלה באירופה שהגובה שלה הוא 150 מטר וקצת. ואז, ב-1889, בנו את מגדל אייפל. והגובה שלו הוא פי 2 מזה של כל קתדרלה, הוא בגובה של 300 מטר. הוא היה הבניין הכי גבוה בעולם עד שבנו את בניין קרייזלר בניו יורק, שנשאר הבניין הכי גבוה בעולם למשך פחות משנה עד שבנו את בניין האמפייר סטייט. קרוב לשם, גם בניו יורק, הגובה שלו הוא 381 מטר, והוא נשאר הבניין הכי גבוה בעולם הרבה זמן, ואז זה נהיה קצת מסובך. כי משנות ה-70 והלאה, התואר של הבניין הכי גבוה בעולם החליף ידיים כמה פעמים, אבל לפעמים היו ויכוחים על זה, היו כמה טוענים לכתר, כי השאלה הייתה איך בעצם מגדירים את הגובה של הבניין. האנטנה הגדולה שעל הבניין למעלה, זה נחשב או לא נחשב? סופרים עד לגג, או עד לשפיץ, או עד לקומה האחרונה שבה אנשים יכולים ממש לדרוך, ומה נחשב לבניין? כלומר, בניין CN בטורונטו, במשך הרבה זמן הוא היה המבנה הכי גבוה בעולם, הוא יותר גבוה מבנייני התאומים, אבל הוא לא נחשב לבניין כי אין לו ממש קומות, יש לו רק קומה אחת באמצע, רובו סתם שפיץ, אז זה בניין או לא בניין, כי לפי כל מיני הגדרות יכולים להיות כל מיני בניינים שהם הכי גבוהים בעולם, וכל זה אולי בעצם לא נחשב, כי אף אחד מהם לא באמת היה הדבר הכי גבוה. הדבר הכי גבוה שאנשים בנו לא היה בניין ולא היה מגדל, זאת הייתה אנטנה. בכמה מקומות בעולם היו, ועדיין יש, מגדלי תקשורת, אנטנות שידור, שהן גבוהות יותר מה-Empire State Building, ויותר מבניין סירס, ויותר ממגדלי התאומים, ויותר מכל בניין אחר שהיה קיים אז. האנטנה של רדיו ורשה בפולין הייתה במשך 17 שנה הדבר הכי גבוה שבני אדם בנו אי פעם. הגובה שלה היה יותר משל שני מגדלי אייפל, אחד על השני. עכשיו, זה לא בניין. זה היה פשוט עמוד של פיגומי מתכת, משולש כזה, שנתמך מכל הצדדים בכבלים מאוד מאוד ארוכים. זה לא היה אתר תיירות, אי אפשר היה לבקר שם בשביל לטפס למעלה ולצלם מלמעלה. בקושי הייתה מעלית לטכנאים שהיו צריכים לטפס על הדבר הזה מדי פעם, הטכנאים המאוד אמיצים, בלי פחד גבעים, הייתה להם מין מעלית קקמייקה כזאת שעל טיפסה בתוך הדבר הזה, היא הייתה מאוד מאוד איטית. לקח לה חצי שעה להגיע למעלה. ובסופו של דבר האנטנה הזאת התמוטטה, אבל יש אנטנות אחרות שנמוכות ממנה רק טיפה. בקיצור, בינתיים התואר של הבניין הכי גבוה בעולם החליף ידיים כמה פעמים, והוא עבר מניו יורק לשיקגו ולמלזיה ולטיוואן, ותמיד הייתה הכוכבית הזאת של חכמים בלילה שיכולים להגיד, למעשה, מגדל הטלוויזיה של רדיו ורשה, אבל כל הוויכוחים האלה נגמרו ב-2010. כי אז פתחו את הבורג' חליפה. בעצם קראו לו אז הברוג' דובאי, אחר כך שינו לו את השם לברוג' חליפה, בכל מקרה הוא הכי גבוה. איך שלא תסתכלו על זה? הוא לא רק הבניין הכי גבוה, הוא גבוה יותר מכל מגדל, מכל אנטנה, הוא הדבר הכי גבוה שנבנה אי פעם על ידי בני אדם, נקודה. ולא בפרש קטן. בזמן שהברוג' חליפה נבנה, הבניין הכי גבוה בעולם נבנה, כלומר בניין, לא אנטנה, דבר שאפשר לעבוד ולגור בו, היה טייפי 101 בטיוואן. זה בניין שנראה כמו 8 קופסאות משלוח של אוכל סיני אחת על השנייה, אבל גדולות. הגובה שלו היה 509 מטר. הגובה של הברוג' חליפה הוא 828 מטר. זה לא הפרש קטן. זה לא שבנו קומה אחת יותר גבוה. זה 62% יותר מהשיא הקודם. זה הפרש עצום. בבניין הזה יש 163 קומות. הוא יכול לשכן 35,000 איש. כלומר, קחו את רעננה, חצי מהתושבים ברעננה, כולם יכולים להיכנס לבניין אחד. כמה זה גבוה? נגיד את זה ככה. אם הייתם לוקחים את הברוג' חליפה ומניחים אותו על הצד, תושבי דובאי היו מאוד כועסים. אוקיי, נגיד את זה אחרת. אם מישהו נופל מחלון של קומה רביעית, זה יישמע בקירוב טוב ככה. עכשיו, אם מסיבה כלשהי מישהו נופל, בלי מצנח, מהקצה העליון של הברוג' חליפה, זה יכול להישמע בערך ככה. אוי ובוי, נפלתי מהברוג' חליפה, איזה בסה. במחשבה שנייה, כל הביקור בדובאי אולי לא היה רעיון טוב. אני בכלל לא רוצה לנסוע לדובאי, אני לא נוסענו לפריז. למה לפריז? יש שם מגדל, יש שם מסעדות טובות, בפעם הבאה ניסע לפריז. איי, פתאום הבנתי משהו. אי שווה MC בריבוע ועוד ש... זה האורך של הנפילה, זה 13 שניות, זה די הרבה זמן. צריך, אפשר לעשות חשבון נפש משמעותי בזמן שנופלים מהברוג' חליפה למטה. אז אוקיי, הוא מאוד מאוד גבוה. כולם מסכימים על זה, אבל עדיין, כל זה היה המה. זה לא עונה לשאלה, למה? למה הוא שם? למה בכלל לבנות בניינים גבוהים מאוד? התשובה הברורה היא כי צפוף. כשיש מקום עם הרבה מאוד אנשים ומעט מאוד מקום, הפתרון הברור הוא להחסן אותם אחד על השני, ולכן המציאו את הבנייה לגובה. שום עיר גדולה לא הייתה יכולה להיות קיימת אם לכל אחד היה בית צמוד קרקע, אז בונים בניינים גבוהים, וככל שהעיר יותר מרכזית ויותר מבוקשת ויותר צפופה, בדרך כלל יהיו בבניינים יותר גבוהים. אבל לבנות לגובה זה מסובך. זה לא רק הקטע של לשים קומה אחת על קומה אחרת, הקטע הזה קל, יחסית. אוקיי, זה לא קל, זה מורכב, זה דורש הרבה תכנון, אבל הקטע הזה של לבנה אחת על לבנה אחרת, יחסית לא מאוד מסובך. החלק הבאמת מסובך הוא לדאוג לזה שאנשים גם יוכלו לחיות בתוך הבניין הזה, בקומות המאוד גבוהות. למשל, הם צריכים להגיע למעלה. ובבניין של 100 קומות, זה לא ממש סביר לצפות מאנשים לעלות במדרגות. אז יש מעליות. מעליות ברבים, כמובן, משום שאם תהיה לך רק מעלית אחת בבניין עם 100 קומות, אנשים יחכו שעות וימים עד שהמעלית תגיע אליהם. אז צריך הרבה מעליות, וככל שהבניין יותר גבוה, צריך עוד יותר מעליות. בבורג חליפה יש 53 מעליות. וזאת בעיה, כי כל מעלית תופסת מקום בבניין, לאורך כל הגובה, ומצריכה עוד חדרי מכונות, מה שמשאיר פחות מקום לחללי עבודה או מגורים, ככל שהבניין יותר גבוה. חוץ מזה, גם בקומה האחרונה של כל בניין, יש שירותים, ויש שם קיור, ויש שם ברז. וכשפותחים את הברז, יוצאים מים.
מה רצית שיצא קולה?
איך זה? צריך לדאוג שהמים יגיעו למעלה. ולהעלות מים כמה קומות זאת לא בעיה גדולה, בשביל זה יש משאבות. אבל להעלות מים לקומה 158 זה אתגר. משאבה אחת לא מספיקה כאן. אז בבורג' חליפה למשל, המים עולים בשלבים. יש כמה מאגרי מים ענקיים, מין בריכות פנימיות. יש אחת כזאת בקומה 40, ויש מאגר מים בקומה 73, וה-109 וה-155. כשאתם נמצאים בקומה 154 של הבורג' חליפה, יש מחל מים ענק מעל הראש שלכם. ויש שם מיזוג אוויר, גם זה, בקומות העליונות זה בעיה. שטיפה של החלונות בקומה כזאת זה קשה. הפינוי של הזבל, כל בעיה קטנה בתחזוקה של בניין, הופכת לבעיה קשה מאוד ומסובכת כשמעלים אותה 100 קומות למעלה. והחל מנקודה מסוימת, זה פשוט כבר לא משתלם. אם אני קבלן ויש לי מגרש באמצע עיר צפופה, אני ארצה לבנות בניין שיהיה כמה שיותר גבוה, כדי להכניס כמה שיותר אנשים ולהרוויח כמה שיותר כסף, עד לנקודה מסוימת, כי מעבר לגבול מסוים, כל הלוגיסטיקה הזאת כבר לא שווה את זה. זה יגיע למצב שאני אתחיל להפסיד כסף על כל קומה נוספת שאני מוסיף לבניין, במקום להרוויח. זאת הסיבה שגם בניו יורק סיטי, אחת הערים הכי גדולות וצפופות בעולם עם יותר גורדי שחקים מבכל מקום אחר, יש שם המון בניינים עם 50 קומות ו-60 קומות ואפילו 70 קומות, אבל יש רק שני בניינים עם יותר מ-100 קומות. למה? אם כבר בנו גבוה, לא יכולים לבנות גבוה יותר? הם יכולים, זה פשוט לא משתלם. אז יש נקודה שמעבר לה כבר לא משתלם לבנות יותר גבוה. הבורג' חליפה נמצא הרבה הרבה מעבר לנקודה הזאת. הבניין הזה לא הגיוני כלכלית. שלא לדבר על זה שבדובאי היא בכלל לא מקום צפוף. אין מחסור במקום בדובאי. זה לא כמו מנהטן שזה אי קטן עם מיליון אנשים. יש שם שפע של מקום, יש שם שטחים פתוחים עצומים וריקים. את כל מה שבנו בבורג' חליפה לגובה אפשר היה לבנות לרוחב בעשירית מהמחיר. לא צריך שם בניין ענק. בגלל זה אמרתי, הבורג' חליפה לא הגיוני. אז למה הוא שם? טוב, אני מדבר עליו, לא? גם כשבנו את הפירמידה הגדולה של גיזה, היא לא הייתה צריכה להיות כזאת גדולה. הפירמידה הזאת היא בסך הכל קבר. קבר של פרעו. אף אחד לא גר שם, היא לא פרקטית. בנו אותה לגובה כזה כדי שהיא תהיה יותר גבוהה מהפירמידות האחרות, שבהם נקברו פרעונים אחרים, כדי להראות שהפרעו הזה היה יותר גדול ויותר חשוב. אין שום סיבה רצינית לבנות פירמידה כזאת, זה שוויץ, זה הכל, זה שוויץ. זה אגו טריפ שהחזיק מעמד 4,000 שנה. גם מגדל אייפל, זה לא משהו שהיה צריך באמצע פריז. הצרפתים לא צריכים, זה לא מספק להם אוכל, אף אחד לא גר בו. זאת הייתה אטרקציה תיירותית שהשאירו אותם כי היא הייתה מאוד מאוד מגניבה. וגם בהמשך, הבניין הכי גבוה בעולם, מה שהוא לא יהיה, מאז ומתמיד נועד להיות הכי גבוה בעולם. חוץ מאנטנות הטלוויזיה, לאף אחד מהבניינים האלה לא באמת היה צורך פרקטי להיות כל כך גבוה. זאת הייתה תחרות על היכולת להשוויץ בזה שלך יש את הבניין הכי גבוה בעולם. לכן מי שהקים את הבניינים האלה תמיד היה מישהו שיש לו משהו להוכיח. במשך רוב המאה ה-20 הבניין הכי גבוה בעולם היה בארצות הברית. זה היה Empire State Building ואחר כך התאומים ואחר כך בניין סירס ששינה את השם שלו לבניין וויליס, כולם באמריקה. אבל ב-1998 השיא נשבר, השיאן החדש היה בנייני פטרונס בקואלה לומפור. ומאז ועד היום לא רק שהשיא לא חזר אף פעם לארצות הברית, כמעט כל הבניינים הכי גבוהים בעולם היום לא נמצאים בארצות הברית. הם נמצאים במלזיה, או בסין, או בווייטנאם, או בקוריאה, או בדובאי. למה? כי לארצות הברית אין כבר מה להוכיח. אתם שמעתם על ניו יורק. לא משנה אם גורדי השחקים שהם כבר לא הכי גבוהים בעולם. אין שום סיכוי בעולם שאתם לא יודעים מה זה ניו יורק. זאת הכלכלה הכי גדולה בעולם. הם בסדר, אתם שמעתם עליהם. גם פריז, למרות שמגדל האייפל הוא כבר יותר מ-100 שנה לא הבניין הכי גבוה בעולם, אין בה מחסור בתיירים. אתם שמעתם על פריז, היא לא צריכה עוד בניין סופר גבוה. לעומת זאת, כשבנו את הבניין בקואלה לומפור, אני בטוח שהרבה אנשים אמרו, רגע, איפה זה קואלה לומפור? זאת כאילו עיר של קואלות? מה זה המקום הזה בכלל? זו הייתה דרך מצוינת לגרום לאנשים לשמוע על קואלה לומפור. גיא, תשים מוזיקה קואלה לומפורית.
אתה חושב שהמלזים יסלחו לי אם אני אשים מוזיקה הודית? זה הכי קרוב שמצאתי. עזוב, עזוב, לא משנה.
דובאי היא מקום שיש לו הרבה כסף ובעיה. לדובאי יש כסף בין השאר כי יש לה נפט. למרות שלהציג את דובאי בתור אחד מהמדינות הערביות האלה שיש להם המון המון כסף רק בגלל שיש להם נפט, זה לא ממש מדויק. דובאי היא חלק מאיחוד האמירויות הערביות, שזאת מדינה שכמו הרבה מדינות אחרות באזור הזה, מאוד מאוד התעשרה כשהתגלה שם נפט. בדובאי עצמה, דרך אגב, יש נפט, אבל לא הרבה. אבו דאבי, השכנה שלה והשותפה שלה באיחוד האמירויות, להם היה את הכסף הגדול של הנפט. בכל אופן, היה להם כסף, זה מספיק בשביל להפוך את המדינה לעשירה מאוד, אבל יש להם גם בעיה. נפט נגמר בסוף. מאגרי הנפט הם לא אינסופיים, הם עומדים להיגמר, בסופו של דבר העולם יעבור למקורות אנרגיה אחרים, ואז מה? פשוט תיגמר החגיגה? לאיחוד האמירויות אין אוצרות טבע אחרים, זה מדבר, אפילו מים אין להם. אז לדובאי הייתה תוכנית גיבוי, מה לעשות כדי להמשיך לסגסג גם אחרי שהנפט לא יהיה יותר. הדבר שיש לחוץ מנפט זה מיקום נוח. היא יושבת בכניסה למפרץ הפרסי, כך שזה מקום טוב לנמל. וגם מבחינת מטוסים, טיסות מאירופה להודו או לאוסטרליה עוברות מעל דובאי, עד שלא הייתה להם הרבה סיבה לעצור שם. אז אחד הדברים הראשונים שדובאי עשתה היה להקים שדה תעופה ענק כדי שמטוסים יוכלו לעצור שם לתדלק, לעשות קונקשנים. כבר טוב. הדבר השני שהם עשו זה לתת סיבה לאנשים, אם הם כבר שם, לצאת. מהשדה תעופה. כי לפני כן לא היה בדובאי הרבה מה לראות. אין שם הרים מאוד יפים או פארקים או משהו. זה מדבר. אז הם התחילו לבנות דברים לראות. זה אפילו לא היה בכסף של נפט. הם לבו הרבה מיליארדי דולרים בשביל זה. אז הם הקימו את בורג' אל ערב, המלון היפהפה הזה שנראה כמו מפרס. הוא נהיה קצת מפורסם, למרות שהוא לא הכי גבוה. הם בנו איים לחוטיים בצורת מפה של העולם ועוד המון המון בניינים גדולים ויפים, אבל כדי באמת להפוך את המקום הזה לאתר תיירות שחייבים לראות, שנמצא ברשימה של המקומות שצריך לראות בעולם, צריך משהו חד פעמי, משהו שנמצא רק במקום הזה ולא בשום מקום אחר. אז הנה רעיון, נבנה את הבניין הכי גבוה בעולם, ולא סתם בניין שיהיה הכי גבוה השנה ובשנה הבאה יעקפו אותו, משהו כל כך בלתי שפוי, שהוא יישאר הבניין הכי גבוה בעולם להרבה זמן. אז הם עשו את זה. הם בנו את הבורג' חליפה, זה היה רק חלק מהפרויקט העצום של להפוך את דובאי ממקום מדברי לעיר שנראית כאילו היא לקוחה מאיזה ספר מדע בדיוני. אגב, צריך להגיד גם שהאנשים שבנו בתכלס את כל הבניינים האלה, אלה היו ועדיין פועלים זרים מהודו ומסין, יש המון כאלה בדובאי, והיחס שהם מקבלים הוא מאוד רע. יש הרבה דיווחים על זה שהאנשים שבנו את הבניינים האלה, התנאים שבהם עבדו היו תכלס עבדות, ככה שלא הרבה השתנה מאז תקופת הפירמידה, מתברר. בכל אופן, דובאי שפכה על העניין הזה מיליארדים, פשוט על תשומת לב, וזה עבד. כי עכשיו כולם מכירים את דובאי. זה בהחלט לא היה המצב לפני נגיד 30 שנה, הרבה מאוד אנשים בעולם לא היו יודעים להגיד מה זה דובאי ואיפה זה ומה זה עושה. אז יכול להיות שבורג' חליפה בפני עצמו בתור נכס נדלן הוא לא משתלם, לאורך זמן יש מצב שיפסידו עליו כסף, אם לא מפסידים כבר עכשיו, אבל בתור הדבר שגרם לאנשים בכל העולם לדעת שדובאי קיימת, למשוך אליה תשומת לב ובסופו של דבר אולי להגיע אליה בתור תיירים, הוא שווה הרבה, כי בכל עותק של ספר השיאים יש תמונה של בורג' חליפה, וטום קרוז מטפס עליו בקולנוע, וכל ילד חנון יודע להגיד שהבניין הכי גבוה בעולם הוא בדובאי. כל העולם מכיר את השם הזה, דובאי, עכשיו. כמה כסף בדיוק זה מכניס? מאוד קשה לחמת את זה, אי אפשר לדעת בדיוק את הכמות, אבל זה שווה הרבה. אז עכשיו לדובאי יש הצדקה, יש לה קיום גם בלי נפט. היא היום תעשיית תיירות עצומה. שדה התעופה של דובאי הוא היום אחד משדות התעופה הכי עמוסים בעולם. ויש מיליוני אנשים שמגיעים לשם כל שנה. לא כולם מבקרים אפילו בבורג' חליפה, אבל זה לא משנה. בגלל שהם נשארים במלונות ומבקרים בפארקים וכל זה. הם שווים הרבה מאוד כסף. זה לא הכל בגלל הבניין הבודד הזה, אבל זה בהחלט עזר. אז מהבחינה הזאת בורג' חליפה הוא הגיוני לגמרי. הוא נועד לבצע תפקיד, והוא מבצע את התפקיד הזה מצוין. התפקיד הוא להיות מפורסם. להיות הבניין הכי גבוה בעולם. יש עובדה אחת בקשר לבורג' חליפה שמדגימה מצוין את העובדה שהתפקיד שלו הוא להיות גבוה. הבניין השני הכי גבוה בעולם, אתם יודעים מה זה? כנראה שלא, זה בסדר. כמעט אף אחד לא יודע את זה, אנשים יודעים מה הכי גבוה, לא שני הכי גבוה. נכון לכרגע, לזמן שאני מקליט את זה, הבניין השני הכי גבוה בעולם הוא מגדל שנחאי בסין. ההפרש בינו לבין הבורג' הוא גדול. הוא יותר מ-200 מטר. אבל אם יש אנשים במדד אחר, אם סופרים את הגובה של הקומה האחרונה בבניין, הכי גבוהה, שנמצאת בשימוש, שאנשים חיים בה, עובדים בה, מבקרים בה, הבורג' חליפה עדיין יותר גבוה, ממגדל שנחאי, אבל ההפרש הוא 2 מטר. זה הכל. בתכלס אותו גובה. כלומר, אם אתם רוצים להסתכל על העולם כמה שיותר מגבוה, אין באמת הרבה הבדל אם אתם נוסעים לדובאי או לשנחאי. אז מה גורם לבורג' חליפה להיות כזה גבוה? כל מה שמעל הקומה הזאת, כלומר, יותר מרבע מהגובה של הבורג' חליפה, הוא מה שנקרא באדריכלות Vanity Height, כלומר, גובה שוויץ, גובה פרש. אין שם כלום. אין שם משרדים, אין שם מרפסות תצפית. תיירים לא יכולים להגיע לשם. אין שם שום דבר, הוא ריק, הוא שם רק כדי להיות גבוה. אם הייתם הולכים לשם ואתם לא יכולים, כי כמו שאמרתי, זה סגור לתיירים, שלא לדבר על כאלה עם דרכון ישראלי, אבל זה עניין אחר. אבל בדור עובדים או טכנאים או משהו כזה, אם אתם מכירים את הבן אדם הנכון שיפתח לכם את הדלת הנכונה בקומה האחרונה, הייתם עולים לקומה שהיא ריקה. נראה כמו חלל של אתר בנייה, ויש שם עוד מעלית, אבל להבדיל מכל המעליות האחרות בבניין הזה, זאת מעלית מצ'וקמקת, שעולה קצת למעלה, ואז אתם יכולים לטפס במדרגות. יש מקומות שאין בהם שום דבר, חוץ ממדרגות, וכשנגמרות המדרגות מטפסים בסולם. בקטע הזה הבניין הוא כל כך צר שיש בו רק סולם. ואז מגיעים למעלה. ולמעלה יש אנטנה. וזהו. כמו שאמרתי, לעשות קומות שאנשים יכולים לעבוד ולגור בהם, שיש בהם מים וחשמל והכל, זה מאוד 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 קשה. אבל פשוט לשים עוד קומה על הקומה הקודמת, זה יחסית קל. עכשיו, אף אחד לא רימה, זה לא שהבורג' חליפה לא באמת הכי גבוה, הוא באמת הכי גבוה בעולם, אבל חלק גדול מהגובה שלו הוא לגמרי סתם, הוא לא משרת שום תפקיד מחוץ מלהיות גבוה. בורג' חליפה מן הסתם לא יישאר הכי גבוה בעולם לנצח. היו בניינים הכי גבוהים בעולם לפניו, ויהיו גם אחריו מן הסתם, למרות שהעובדה שהוא עקף את השיא בכל כך הרבה אמורה לתת לו כמה שנים טובות במקום הראשון. אבל המרוץ לא נגמר. כבר עכשיו, כלומר עכשיו מתי שאני מקליט את זה, יש תוכניות לבנות בניינים גבוהים יותר, ונכון לעכשיו, הבניין הכי גבוה בעולם הבא אמור להיבנות בג'דה. אתם יודעים איפה זה ג'דה? יש סיכוי טוב שלא, ו... זה בדיוק העניין. ג'דה היא עיר בסעודיה, על ים סוף, קרוב למקה. היא עיר לא קטנה בכלל. יש שם 4 מיליון תושבים, ויש סיכוי מצוין שאף פעם לא שמעתם עליה. ובדיוק את המצב הזה סעודיה רוצה לתקן. היא רוצה להפוך את ג'דה לדובאי החדשה. והיא עושה את זה בדיוק בשיטה של דובאי. לסעודיה יש הרבה מאוד כסף מנפט. היא רוצה להפוך את ג'דה למרכז סחר ותיירות עולמי ברמה של דובאי, ולכן היא בונה שם כל מיני דברים מגניבים ויפים, כולל את הבניין הכי גבוה בעולם. הבניין הזה אפילו די דומה לבורג' חליפה. גם הוא בנוי על בסיס משולש כזה, בצורת מין טילטן, ואפילו אותו ארכיטקט, אדריאן סמית, תכנן אותו. כלומר, לגמרי בסעודיה העתיקו מדובאי את כל שיעורי הבית. עכשיו, כשמגדל ג'דה יהיה גמור, הוא יהיה עוד יותר גבוה מהבורג' חליפה. מה יהיה הגובה המדויק שלו, אני לא יכול להגיד, כי זה סוד. הסעודים לא מגלים מה אמור להיות הגובה המדויק שלו, כדי שאף אחד לא יחטוף להם את השיא ויבנה משהו בסנטימטר אחד יותר גבוה או משהו, אבל הוא אמור להיות בגובה של לפחות 1,000 מטר. כלומר, הבניין, מעשה ידי האדם הראשון אי פעם, שיהיה בגובה של יותר מקילומטר. ואת בניין ג'דה כבר התחילו לבנות. למעשה התחילו לבנות אותו מזמן, התחילו לבנות אותו ב-2013. ונכון לרגע שבו אני מקליט את זה, נבנו כבר 58 קומות. וזה בכלל לא מעט. לרוב הבניינים 58 קומות היה הרבה מאוד. מצד שני, לפני שנה גם היו שם 58 קומות, וככה גם בשנה שלפניה. זה בגלל שהעבודה על מגדל ג'דה הפסיקה לפני כמה שנים, וכבר הרבה זמן שהוא עומד פשוט בתור שלד של 58 קומות באמצע המדבר, ולא לגמרי ברור אם העבודה עליו בכלל תמשיך אי פעם. עכשיו, למה הפסיקו לבנות אותו? זה כנראה קשור לניקוי עורבות שיורש העצר הסעודי החדש עשה, שבמסגרת הזאת הרבה אנשים חשובים ועשירים לשעבר בסעודיה נאסרו. וזה כלל שני בכירים בחברות שמימנו את המגדל הזה, אז זה כנראה היה בעיה. יכול להיות שהם החליטו שבעצם לא בא להם לשפוך עוד מיליארדים על בניין שהתפקיד שלו זה להיות הכי גבוה בעולם. הסעודים כל הזמן טוענים שהם בעצם תכף חוזרים לבנות את הבניין הזה, תכף ומיד עוד מעט הם מפסיקים את ההפסקה וממשיכים לבנות את הבניין, ויכול להיות שזה באמת יקרה. שוב, אני לא יודע מתי אתם מקשיבים לזה, יכול להיות שאתם מאזינים מתי שכבר השלימו אותו. נכון לרגע זה, לא. עכשיו, דובאי עצמה, לא פריירית, בטח שלא רוצה שיקחו ממנה את התואר של העיר עם הבניין הכי גבוה בעולם, כי הקטע הזה עבד להם ממש טוב. אז עוד הרבה לפני שהמגדל בג'דה היה מוכן, הם כבר הנחיתו מכת נגד. הם התחילו לעבוד על מגדל הנמל של דובאי, שאמור לעמוד לא רחוק מהבורג' חליפה, ולהיות עוד יותר גבוה. גם הם שומרים את הגובה המיועד בסוד, אבל מן הסתם המטרה היחידה של הבניין הזה זה להיות הכי גבוה בעולם, אז הוא יהיה יותר גבוה ממגדל ג'דה, זה אומר יותר גבוה מקילומטר. דיווחים לא רשמיים אומרים שהוא אמור להיות בגובה של 1,300 מטרים. שזה יותר מ4 מגדלי אייפל אחד על השני, 3 אמפייר סטייט אחד על השני, 236 ג'ירפות אחת, זה גובה פסיכי, אוקיי? עכשיו, זה לא טכנית בניין, זה מגדל. כלומר, לא יהיו לו 200 קומות, אלא תהיה לו קומה אחת גבוהה מאוד 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 שאפשר לעלות עליה באיזה מעלית, והוא גם לא תומך בעצמו, אלא נעזר בכבלים מכל הכיוונים. אז טכנית זה לא בניין, אלא קטגוריה אחרת, אבל למי באמת אכפת? זה יהיה הדבר הכי גבוה שבני אדם בנו אי פעם, זה מה שחשוב, כלומר אם באמת יבנו אותו אי פעם. כי מה שקרה בינתיים זה שחפרו יסודות למגדל הזה, ואז הפסיקו. למה הפסיקו? טוב, הם כנראה הפסיקו בגלל שבג'דה הפסיקו, כי תכלס המטרה היחידה של המגדל הזה הייתה לדאוג שתואר הבניין הכי גבוה בעולם יישאר בדובאי, וברגע שהסכנה שיגזלו את התואר חלפה, לא צריך אותו יותר, דובאי לא באמת צריכה עכשיו עוד מגדל. יש עוד תוכניות. תוכלו למצוא עוד הרבה תכנונים ודיבורים על בניינים סופר אקסטרה גבוהים, אבל הם נוטים להישאר ברמת התכנון והפנטזיה ולא באמת להיבנות, מסיבות מאוד הגיוניות. זה עולה מיליארדים, זה לא באמת משתלם, ולא ממש צריך את זה. כדי שיבנה בניין הכי גבוה בעולם חדש, צריך מדינה שיש לה מה להוכיח, שמנסה למשוך תשומת לב, שאין לה עדיין מספיק תשומת לב, ושיש לה מיליארדים מיותרים להשקיע בשלט פרסומת ענק הזה. זה צירוף נסיבות מאוד ספציפי, ונכון לרגע זה פשוט לא נראה כאילו זה הולך לקרות. אז בידיעה שמתישהו המשפט שאני אומר לא יהיה נכון יותר, כרגע זה נראה כאילו הבורג' חליפה עומד להישאר הבניין הכי גבוה בעולם לדי הרבה זמן. אז מה הייתה השאלה? מה הבניין הכי גבוה בעולם? בורג' חליפה. למה הבניין הכי גבוה בעולם? כדי להיות הכי גבוה בעולם. אין שום צורך מעשי לבנות בניין כזה, זה לא פרקטי, זה סוג של פרסומת, זה עובד. עובדה, הנה אני מדבר עליו. זאת הייתה התשובה. אחרי הפרסומת, אז עוד כמה מילים בקשר לדובאי, ובקשר לבעיה שדובאי לא השקיע בה מספיק תשומת לב, וזה חבל.
בקמפוס IL תמצאו מגוון עשיר של קורסים חינמים לקידום הקריירה, קרדיט אקדמי והעשרה כללית. ניהול מסע ומתן הוא דוגמה מצוינת לקורס שיעזור לכם גם במישור האישי, היומיומי. בקטע שנשמע מיד מתוך הפודקאסט המאסטרים של קמפוס IL, תספר עורכת הדין אורנה קופולוביץ' מהמכון הטכנולוגי חולון על ההבדל בין עמדות ותפיסות כלליות לבין אינטרסים, וכיצד הבלבול ביניהם פוגע ביכולתנו לנהל מסע ומתן.
מסע ומתן הוא בהחלט מיומנות שנולדים איתה, אבל זו מיומנות שניתן גם לרכוש. למעשה, אם לחשוב על זה, כולנו מנהלים מסעים ומתנים כל יום, כל היום. גם עם הילדים שלנו, גם בחיים המקצועיים, בעצם זה נמצא סביבנו כל הזמן. העניין הוא שכל עוד אנחנו לא מודעים לצורה שבה אנחנו מנהלים מסע ומתן, אנחנו נוטים להתנהל בתוך מסע ומתן ולא לנהל אותו. אנחנו נותנים לרגשות שלנו לנהל אותנו, לאמונות, לתפיסות, לדברים שאמרו לנו אחרים, לדברים שגדלנו עליהם. לכן בעיניי מאוד חשוב לעצור רגע ולראות איך אנחנו יכולים ללמוד לנהל מסע ומתן, כדי להשפיע גם על החיים המקצועיים שלנו, אבל יותר מזה, לפני הכל, על החיים האישיים שלנו.
את הקורס המלא, ניהול מסע ומתן, תמצאו בקמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. וזו רק דוגמה אחת מתוך קטלוג עשיר של קורסים איכותיים, והכל פתוח בחינם. חפשו קמפוס IL בגוגל, או חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם את המאסטרים, ותהנו מהמרצים הטובים ביותר בארץ שעוזבים את כיתות הלימוד ומגיעים עד אליכם.
שלום, חזרנו. יש סרטון ביוטיוב שצולם מתוך מכונית שנוסעת בכביש באמצע המדבר ליד דובאי, ובשולי הכביש בצד ימין עומדת מיכלית. אז אנחנו עם האוטו עוקפים את המיכלית, ואחריה יש עוד מיכלית. ואחריה יש עוד מיכלית. ואחריה יש עוד מיכלית, ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד 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 ועוד, וזה פשוט לא נגמר. זה נראה כמו שורה אינסופית של מכליות. זה נמשך קילומטרים, השורה הזאת. האנשים במכונית כל הזמן מדברים וצוחקים על השורה של המכליות הזאת, ובנקודה מסוימת אחד מהם אומר, אולי פשוט עשינו סיבוב וחזרנו להתחלה, זה פשוט מעגל של מכליות, אבל לא, זה פשוט שורה ארוכה מאוד 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 של מכליות שכולן עומדות בתור. והאנשים האלה במכונית לאורך כל הנסיעה מדברים וצוחקים על המכונית האלה וקוראים להם פופ טראקס, כלומר מסעיות קאקי.
Here's all the poop trucks all lined up. How much, Mark?
10,000 gallons each.
The lineup starts here.
והם צודקים. כי זה מה שיש במכוליות האלה. הן מובילות מי שופכין. הן מובילות ביוב. והמכוליות האלה עמדו בתור הזה, ליד דובאי, כל יום. העניין הוא כזה. כמו שאמרתי, דובאי היא עיר שפותחה מהר מאוד. המון בניינים גבוהים ומרשימים נבנו שם תוך זמן ממש ממש קצר, והיה לדובאי מאוד מאוד חשוב שהם יהיו שם הבניינים האלה כדי להיות אטרקציה תיירותית. כל כך חשוב שהבניינים האלה נבנו לפני שכל התשתיות העירוניות בכלל היו במקום. למשל, רשת ביוב. במשך שנים לכל גורדי השחקים האלה בדובאי לא הייתה תשתית ביוב עירונית. היו בתי שימוש בבניינים האלה מן הסתם, וכל הג'יפה זרמה לתחתית, ואז לא היה צינור שיזרים אותה הלאה אל מתקן הטיהור. לכן מה שהיה צריך לעשות זה כל יום לשאוב את התוצרת הימית של הביוב מכל הבניינים האלה אל מחליות, והמחליות האלה הסיעו את הג'יפה אל מתקן הטיהור כמה קילומטרים מחוץ לעיר. כל יום שיירה עצומה של מחליות שעומדות בתור להתרוקן. הם עמדו בתור במשך הרבה שעות, לפעמים יותר מיום. אם אתם רוצים להתרשם מכמה ביוב אנשים מייצרים ביום אחד, שורת המסעיות האינסופית הזאת היא דוגמה מצוינת. והיא גם דוגמה מצוינת לאיך לא לבנות עיר, כי להסיע ביוב במחליות כל יום זה מאוד לא כלכלי, ובטח שלא טוב לסביבה. עכשיו, בעקבות הדיווחים על המצב הביזרי והאמיתי הזה, אז ראיתי בהרבה מקומות את הכותרת המגניבה שזה נכון גם לגבי ברוץ' חליפה. שגם הוא הבניין הכי גבוה בעולם, לא מחובר לביוב, וכל מי השופכין שלו בעצם מוסעות כל יום במסעיות. זה סיפור מדהים, וזה מדגים נהדר את הקשיים שבתשתיות בבניין כזה גדול, והטירוף של לבנות בניין כזה. מצד שני, לצערי הרב, זה גם, ככל שאני יכול לברר, לא נכון. זה כמעט נכון. הסרטון של המסעיות צולם בשנת 2009, שנה לפני שהברוץ' חליפה נפתח. המסעיות האלה כבר לא שם. בסופו של דבר בנו בדובאי תשתית ביוב מסודרת שמזרימה את הביוב בצינורות מתחת לאדמה כמו שצריך. הם לא בנו על להסיע את הביוב במסעיות לנצח. ואומנם אין לי גישה חופשית לנתוני רשות הביוב של איחוד האמירויות, אבל ככל שאני מבין, זה קרה לפני שהברוץ' חליפה נפתח. כלומר, לא, ככל הנראה, אף פעם לא הסיעו את הביוב שלו במסעיות. זה כן היה נכון לגבי הרבה בניינים גדולים אחרים. אז מה זה אומר? לבנות בניין ממש ממש גבוה זה סבבה, אבל צריך לשים לב לפרטים הקטנים מתחת שאולי הכל שמסריח. וגם כותרות ממש ממש מגניבות באתרים זה סבבה, אבל צריך לשים לב לפרטים הקטנים מתחת שאולי בעצם הכל שם מסריח. זאת הייתה התשובה. את כל הפרקים של הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא באתר runlev.com/theanswer, או אתם יכולים למצוא את זה בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מאזינים לה. אני עושה הרצאות, לא על בניינים גבוהים דווקא, על הרבה מאוד דברים אחרים. אתם יכולים להזמין אותי לאירועים פרטיים, לאירועי חברה, מה שלא יהיה, או לקבל מידע על הרצאות ציבוריות שאני עושה בעמוד הפייסבוק, דורון פישלר נגד העולם. מפיק ועורך גיא בן נון, אביב שם טוב ייעוץ ותמיכה מורלית, רן לוי העורך הראשי, דני תימור... דני תימור, זה הוא ששלח את השאלה הזאת, לא הבנתי פשוט על הרעי. כן, הוא המנהל העסקי שלנו, מתברר. אני דורון פישלר, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.